יש מלא דברים שאני רוצה לדבר איתך עליהם.
אוקיי, בבקשה.
מלא.
הפתיח הוא בשביל זה.
כן.
השיחות השבועיות שלנו בעצם מתקיימות עכשיו.
שני דברים.
אוקיי. זה לא מלא.
נתחיל בשני דברים.
אוקיי.
קודם כל, לא יודע, אחד מהם אולי ידיעה לא פופולרית, אחד אולי קצת יותר. בוא נראה. אתה עוקב אחרי הביצועים של כדורסלן העל, דני אבדיה?
תגדיר עוקב, אני רואה את הכותרות עם המספרים.
כן.
המספרים לא נשמרים אצלי בזיכרון ליותר משלוש שניות.
אתה מבין שהוא נותן ביצועים?
כן.
טריפל דאבלים. מספרים יפים, ממוצע נקודות.
או כמעט טריפל דאבלים ואז כועסים.
נכון. הלילה היה טריפל דאבל אגב.
אוקיי, יפה.
השלישי שלו העונה, אני לא יודע בכמה משחקים, והם גם כמעט ניצחו.
וואו!
עכשיו אני מדבר על זה עם חברים, אמרו לי, תשמע, הם הפסידו לשיקגו הלילה בנקודה, אמרו, היה איזה 20 מפרש, המשחק היה גמור, ואבדי החזיר אותם למשחק, כי הוא קלה 15 ברבע האחרון. עכשיו, אז ההישג הקבוצתי פה, שהוא לקח קבוצה שעמדה להתבזות, וגרם לה להיות קבוצה שהפסידה.
כן. שזה משהו.
זה משהו, לא באמת, אבל אני אגיד לך מה, אותי, אני חונכתי כשמדובר בספורט קבוצתי, כדורסל, כדורגל וכדומה,
נכון.
ושהמטרה של כולם היא אותה מטרה והיא לנצח.
כן.
זה לא יושב לי טוב.
הרבה פעמים הכדורסל ב-NBA לא נראה כמו ספורט
בדיוק
קבוצתי.
העניין, זה בדיוק העניין. אני לא מבין את הכדורסל ב-NBA, כי אני רואה ששם זה ממש בסדר, אם אתה יכול לתת עונה מצוינת, ושהקבוצה שלך תפסיד כל משחק, לא שזה מה שקורה בטרייל בלייזר, סבבה, אבל יכולים להיות גרועים ברמות. אם אתה נתת באופן אישי עונה טובה, זאת הצלחה.
כן, אתה שחקן ממש טוב.
וזה ממש מוזר לי. זה ממש מוזר לי. ואני אשאל אותך ככה. בהינתן, כאילו דני אבדיה, הוא עכשיו גם מרוויח סכומי עתק, החוזה הבא שלו מתארים שהוא יהיה משהו בין 30 ל-50 מיליון דולר לעונה. הצלחה בהרבה קנה מידה.
ברור, אין ספק.
תשווה את זה רגע, לנגיד לשחקן כמו אבי כהן זל,
אוקיי.
או אלי אוחנה.
אוקיי.
איפה אתה, איך אתה יכול להשוות נגיד קריירות שלהם? למשל, כי, ולמי שפחות מכיר, כי זה היה פעם, אלי אוחנה היה כזה, הוא נבחר ברשימה של השחקנים המבטיחים באירופה.
הוא זכה בפרס.
הוא זכה בפרס.
כן.
פרס שזכו בו כזה, מסי, רונלדו, כל מיני כאלה. הייתה שנה שאוחנה זכה בזה.
נכון.
הוא זכה בגביע המחזיקות, שהיה, זה כמו לזכות היום בליגה האירופית נגיד.
כן. זה בעצם התואר השני הכי חשוב באירופה.
תואר השני הכי חשוב. זה גביע אירופי סופר מכובד.
כן.
והוא כשחקן מוביל הוא עשה את זה. אבי כהן, אם אני לא טועה, היה חלק מליברפול הגדולה של אז.
כן.
אני לא חושב...
בניון, כל מיני, כן.
בניון, נגיד, זאת השוואה יותר קלה. איפה זה עומד לדעתך? אבל תכף אני אגיד לך מה אחרים חושבים.
אני באמת לא יודע... שמע... אתה באמת, אין ספק, בכל רשימה שאתה קורא, ואתה רואה גם הרבה כאלה ביוטיוב וזה, שהוא נחשב עכשיו לאחד מ... לא יודע להגיד מספר מדויק, אבל אחד מהשחקנים הטופ ב-NBA, שזו הליגה הכי טובה בעולם, נחשב למשהו...
אגב, בפנטסי, נכון להיום, מקום 29.
יפה, אז משהו בכמה עשרות של השחקנים הכי טובים בעולם. בדיוק בפודקאסט שהתחלתי לערוך שוט למי שאוהב כדורסל, של שי האוזמן וג'ובה גרוס, שהם כאילו שני עכברי כדורסל סופר רציניים, כן. הם בדיוק עברו על הדרפט שבו נבחר דני אבדיה, ואז אם אני לא טועה, הוא נבחר מקום 9, משהו כזה.
יש מצב.
ובוא נבחר את זה מחדש, הוא יוצא מקום שלישי.
וואלה.
כאילו זו הייתה המסקנה שלהם. כאילו באמת אחד מהשחקנים הכי בולטים בליגה.
איפה הוא עומד כישראלי, כספורטאי ישראלי ברמה היסטורית? זאת השאלה.
ביחס לספורטאים ישראלים
גדולים אחרים? ביחס לכל הספורטאים הישראלים.
שמע, הוא יחסית עדיין בתחילת הקריירה שלו, כן?
כן, אני מדבר על נקודת הזמן הזו.
לא, כנראה שמאוד בטופ, אבל אתה משווה את זה לכל מיני לינוי אשרם וארטיום
דולגופיאט
וכאלה, וגל פרידמן.
ומה אתה היית חושב בהשוואה הזו? שמה קורה?
שהם, שמה, הוא לא הכי טוב.
הוא לא הכי טוב בענף שלו. נכון.
והם בנקודת זמן מסוימת, בצורה מסוימת, היו הכי טובים בענף שלהם ללא עוררין.
הדעה הרווחת, כמו שאני שומע אותה, בקרב עכברי ספורט די רציניים, וכדורסל בפרט, שמדובר בספורטאי הישראלי הגדול בהיסטוריה, שים לב.
לא, די.
בפער עצום.
די.
בפער עצום.
די.
די, נכון?
הגזמה פרועה.
אגב, הוא ענק, אני הלוואי הייתי רבע מת.
די, לא, בכיף, בהצלחה אנחנו בעדך, אבל כאילו בוא לא...
הגדול בהיסטוריה. עכשיו אני אגיד משהו, הוא לא זכה בכלום.
בדיוק.
הוא לא זכה בכלום, זה ספורט קבוצתי, הוא לא זכה בכלום.
נכון. יכול להיות שהוא יגיע לשם.
יכול להיות שהוא יגיע לשם.
כן, הלוואי, מאחל לו וזה.
יכול להיות שהוא יגיע לשם.
אגב, טכנית אתה יכול להגיד, עומרי כספי כן זכה באליפות ה-NBA.
פה זה כבר נהיה ממש...
זה באמת טכני ואכברי.
האם השוער השני, נגיד, שזכה באליפות, הוא עכשיו שזכה באליפות?
זו הגזמה.
מה שאנחנו נראה לי מחפשים זה אלי אוחנה. אנחנו מחפשים את השחקן המוביל בקבוצה מובילה.
כן.
את ה... לא יודע, למצרים כזה שאת מוחמד סלח, כאילו. אין להם ספק כנראה שזה השחקן, שזה הספורטאי המצרי הגדול ביותר בהיסטוריה. אני לא חושב ש... כאילו מישהו בכלל יכול להרער על זה. אתה רוצה את הדבר הזה, אתה רוצה את הפקטור.
כן.
אבל אי אפשר להגיד את זה מבלי לחשוב שאתה מזלזל באבדיה. אני לא מזלזל באבדיה.
לא, אחלה.
אבדיה הוא כאילו, עצום.
אבל hold your horses.
הוא חבר. עצום.
הוא ממש בתחילת הקריירה.
אבל אולי אני מפספס משהו, אולי זה באמת לא ספורט קבוצתי כמו שאני חושב. אולי אני צריך פה את ג'ובה גרוס בשביל לשאול את הדבר הזה.
יכול להיות, האמת... שאלה לא רעה לשאול אכברי כדורסל אמיתיים.
כי אני באמת לא מבין. מעניין. מה, שחקנים כמו קרמלו אנטוני, למשל.
כן.
זה היה כזה...
כוכב ענק.
כאילו וירטואוז.
כן, הוביל את הקבוצה שלו לגמר NBA, אם אני לא טועה.
משהו כזה אני חושב.
כן.
לא זכה בכלום.
לא. צ'רלס ברקלי.
אחד מהגדולים בהיסטוריה של המשחק.
כן.
כאילו, ברקלי גם החזיק סיים וזה, אבל...
לא, אבל כאילו, לא יכול להיות שהאינדיקציה היחידה תהיה האם הוא זכה באליפות או לא.
לא, אבל הוא היה שחקן, הם היו שחקנים מובילים בקבוצות מובילות.
כן.
זה כן.
כן.
אז בגלל זה הזכייה עצמה זה לא דבר שמשנה. אבל אתה רוצה שהקבוצה תהיה תחרותית. טרייל בלייזרס היא לא קבוצה תחרותית.
כן.
וויזרדס לא היו קבוצה תחרותית.
נכון. אם אתה תוביל קבוצה שהיא אשכרה טובה ומגיעה לטופ של הליגה, אז השיח יהיה אחר.
אם אתה משחק בקבוצה, ותקשיב כמה זה מוזר להגיד, שזה לא משנה אם היא מנצחת או מפסידה, אני לא יודע באיזה ספורט אתה בכלל.
כן, זה נורא מוזר.
נכון? זה הזוי להגיד. אתה לא יכול לרדת ליגה, אין שום סיכוי שהם יקחו אליפות, או גם להגיע לפלייאוף, זה נשמע חלום.
כן.
בוא נגיד ככה, אם אבדיה מוביל אותם לפלייאוף, זה אמירה אחרת, זה הישג בעיניי.
אם הוא לוקח קבוצה
גבוהה... אבל אם הוא משחק בקבוצה שזה לא משנה אם אתה נצח או תפסיד, זה לא יורד לי טוב בגרון.
זה כמו... אולי ההשוואה הנכונה בשבילו, זו שחר פאר. שהיא הייתה טופ 10, אם אני לא טועה.
טופ 20,
אני יכול... אגב, גיסתי.
גיסתך שחר פאר?
בצורה עקומה מאוד.
תמיד אצלך יש צורה עקומה. היא הייתה טופ 10?
אני חושב שהיא הגיעה לטופ 10 באיזשהו שלב.
אוקיי, בוא נבדוק.
שחקנית ברמה בינלאומית, כאילו, מאוד מאוד גבוהה.
הייתה מאוד קשה לצפייה, אבל.
פשוט לא מצליחה לקחת תואר באמת גדול.
אבל היא הייתה תחרותית.
הייתה תחרותית והייתה מאוד מאוד מצליחה.
וזאת השאלה, האם דני אבדיה הוא ספורטאי תחרותי? אני לא מבין את זה, אני באמת לא מצליח להבין.
זו שאלה יפה.
יכול להיות שה-NBA הוא, לא, הוא לרוב הקבוצות לא ספורט תחרותי בכלל, זה משהו שצריך...
זה גם נכון כי ה-NBA בסופו של דבר, אתה יודע, כל הסיפור הזה של ליגה סגורה, אין ירידות ליגה, אין עליות ליגה וזה, ולא משנה מה תעשה, אתה עדיין תהיה שם בשנה הבאה.
דירוג C של שחר פאר 11.
11, אוקיי, בסדר, כן. אז... אוקיי, פספסתי בספרה אחת.
כן.
אז זה מעניין, כי באמת הקטע של הספורט האמריקאי, זה, אתה רואה את זה גם בענפים אחרים, אתה רואה את זה גם בפוטבול, אתה רואה את זה גם בבייסבול, שזה באמת, זה קצת אחרת.
זה קצת אחרת.
זה קצת אחרת בגלל שאין את ה... לשחק על החיים שלך. זה פשוט לא שם.
נראה לי שבזה, שזה כאילו תמצות באמת של הדבר. כאילו, yeah. המטה שם היא כזו שאתה לא באמת נלחם על החיים שלך, ואתה יכול להיות ענק גם אם אתה לא בקבוצה תחרותית.
כן. Yeah.
וזה דבר שלי קשה לשים אותו על איזשהו ספקטרום של הצלחה.
כן, אתה כאילו יכול להיות באמת השחקן הכי טוב בקבוצה ממש ממש גרועה, אתה תרוויח המון כסף,
כן.
ואתה תהיה כוכב, אבל כאילו אתה באמת לא תגיע לטופ של שונות. זה כאילו, זה קצת כמו להיות ש... זה קצת כמו להיות שי אולטמן, אתה יודע? שהוא כן. היה כאילו...
ראש לשואלים כזה.
חלוץ ענק בשנות ה-90 כן. בישראל, שיחק כמעט כל הקריירה שלו...
מוטי קקון, אם תרצה.
כן, שיחקו שניהם כל הקריירה שלהם בקבוצות בינוניות מינוס.
כן.
והיו ממש טובים שם. וזהו, וזה ממש...
ואז תמיד מעלה לך את השאלה, האם הם היו טובים בקבוצה טובה גם?
נכון, זאת שאלה.
תמיד יש לך את השאלה הזאת.
כן. אז... הרבה מהשחקנים האלה היום עוברים לקבוצה הגדולה, ואז אתה מבין אם הם מספיק טובים בשביל זה או לא. כן. מי שנשאר, נשאר. מי שלא חוזר למטה לקבוצות החלשות יותר.
נגמר.
כן, נכון.
שלדעתי כן. הוא כן יכל לשחק יותר במכבי חיפה.
לעולם לא נדע כנראה.
זה אני אשים פה...
ממש דחקנו הצידה את כל מאזיננו שלא בענייני ספורט.
כן, אז עכשיו נכניס נושא נוסף.
אוקיי, בבקשה.
אם אתה רוצה.
אני תמיד רוצה. כל מה שהכנתי, התחקיר וזה, זה לא מעניין.
לא באמת מעניין.
כבר עשיתי את זה.
עכשיו עבר קצת זמן. עבר קצת זמן מהדבר הזה שאני רוצה להעלות, אבל עדיין רציתי אולי לדבר איתך ולשמוע מה אתה חושב על האירוע הזה. אם דיברנו על זה בכלל. דיברנו על נושא של לוינסון?
לא דיברנו על נושא של לוינסון.
חוץ מזה שכל מה שהוא אומר לגבי כדורגל אי פעם היה טעות.
בסדר, כן, זה נכון, אבל אני חייב להגיד, הוא עד הפועל ירושלים כמוני, כולנו די גרועים בכדורגל, אין מה לעשות. גם באופן אקטיבי על המגרש וגם בלדבר על זה.
האם אתה חושב, מה אנחנו חושבים?
חוץ מאסף כהן ויונתן כהן.
וואו.
ואורי לוי. וואו, עזוב, יש לנו מלא עיתונאי ספורט.
זה בעיה של לוינסון, לא של...
כן, הבעיה שלו.
אתה חושב שהוא ילך לערוץ 14? זאת השאלה שלי.
וואו, זאת שאלה יפה. יכול להיות שעד שהפרק הזה יצא...
הוא כבר שם.
הוא כבר שם. שמע, אני קצת... אני לא 100% אובייקטיבי בנושא לוינסון, כי בכל זאת, אתה יודע...
כי הוא את הפועל ירושלים?
כי הקלטנו ביחד כמה פעמים.
בסדר.
איש יקר מהיציע וזה, ו...
אני לא מדבר עליו כאיש, דבר על הדמות. כן. הדמות שהיא...
כן, כן. אני באמת לא יודע להגיד לך מה הוא יעשה. אני באמת אין לי מושג...
זה לצינון, תקופת צינון בקפריסין כזה.
איפה גבולות הגזרה שלו נמצאים, ומה השאיפות שלו עכשיו. אני... לא בטוח שהוא בהכרח בן אדם שינסה, לפחות בתקופה הקרובה, למצוא את התפקיד הבא שלו בתקשורת.
תיאוריה שלי לא נוגעת ללוינסון אישית. אני חושב שתקשורת, המונים, בפרט טלוויזיה, ולהופיע שם באופן רציף, זה סם ממכר.
כן.
שלא נגמלה ממנו בקלות.
נכון.
לפעמים הגמילה ממנו היא כואבת ומביאה לכל מיני דברים שראינו פחות טובים, אבל לא חושב שזה המקרה שם, ולא ממהרים לוותר על זה.
כן.
ודווקא 14 זה כבר ממש ברמת הקוריוז, אבל למצוא אותו פתאום באיזה I-24, או איזה אחד מהדברים המוזרים של העיקר להיות על אמריקה, אני לגמרי רואה את זה קורה.
זו אופציה, זה מעניין. יכול להיות, אבל כאילו אני רואה אותו קצת הולך לכל מיני ייעוץ וכאלה, לפחות לתקופה הקרובה. כדי להירגע מזה, כדי לתת לדברים...
זה נאמר, תקופת צינון בקפריסין כזה.
כן, ממש, כדי לתת לדברים לשקוע קצת, כדי לתת לעצמו לשקוע קצת ולנוח, וזה, אני חושב, אז שמע, ברמה האישית והמנטלית, אירוע כזה, עזוב, צודק, לא צודק, אם עשית משהו בסדר או לא בסדר. שם את זה בצד.
כן.
ההשפעה של זה על הלך הרוח המנטלי של בן אדם היא בטוח גדולה מאוד.
ברור.
זה כאילו, זה הפך לו את החיים. אני חושב שהוא מודע לזה ומכיר בזה, ואני מאמין שהוא ירצה לנוח שנייה.
אנשים עברו, חזרו מדברים קשים יותר, גם בתקשורת.
לגמרי.
בטח בפאנל של ערוץ 14.
זה נכון מאוד, וכנראה שזה גם מה שיקרה באיזשהו שלב, שהוא יחזור באיזושהי צורה לתקשורת, אבל אני חושב שהוא יחסית מבין שהוא צריך לנוח.
חשבתי על משהו בהקשר הזה. ערוץ 14, ובכלל, אני רוצה להגיד, ליכוד, או ביביסטים, או פונקציונרים של, whatever, של המחנה, אחת החוזקות של הקבוצה הזו, זה שאם אתה בצד שלהם, הם סולחים לך על הכל.
כן, זה די נכון.
וזה נכון גם לגבי הפוליטיקאים, וגם לגבי אנשי התקשורת, וגם לגבי המצביעים עצמם.
נכון.
ולגבי המפגינים, ואתה, אם אתה בצד שלהם, אם אתה משרת איכשהו את האג'נדה, לפעמים הדרך שבה אתה משרת היא כאילו להיות ה-Devil's Advocate, לפעמים יביאו אותך בתור, לא יודע, מה שהיה אז אלדד יניב של הפאנל כזה, אנשים שכאילו נותנים את הקונטרה, אבל תכלס...
גיא מרוז עושה את זה עכשיו.
בדיוק, כן. בדיוק זה. אתה חלק מהמכונה הזאת, גם אם אתה מביע עמדה, אז מחליקים לך הכל.
כן.
הכל בסדר. ובגלל זה, זה הפך להיות כזה safe haven לאנשים שגם לפעמים
זה,
מסתמכים
כן,
בדברים באמירות וכאלה.
זה מקום שאתה יודע שאם תהיה לך שוב בעיה, היא לא תהיה בעיה.
ויש בזה...
אני רשת רוצה, ביטחון.
אני רוצה להגיד, יש בזה משהו יפה אפילו. עזוב שזה נגד האינטרסים שלי, כן? יש בזה משהו יפה אפילו ברמה הזאת.
כן, אני לא חושב שיש בזה משהו יפה.
יש בזה משהו שזה, המקום הזה מקבל אותך, כאילו לא משנה
לא
מה.
אותך.
אבל זה לא בדיוק
אתה
אותך.
אתה לא huh? מעניין. זה רק עצם זה שאתה מביע את הדעות הנכונות לנו.
אבל זה לא בדיוק...
אתה כאדם, אלא אם אתה באמת דמות יוצאת דופן, שנתפסת כיוצאת דופן, כמו נגיד אינון מגל וכל מיני כאלה,
כן.
האנשים האחרים שם, הם לא באמת מעניינים אף אחד.
אתה מבין אבל, יש פה משהו קצת עמוק, שזה כאילו, יש משהו בקולקטיביות הזו, שהוא משהו מרגיע, ומשהו שהוא, אני רוצה להגיד, הוא יותר סוציאליסטי מסוציאליסטי, הוא כאילו, אתה כאינדיבידואל, אתה יכול לטעות. העניין הוא הקבוצה, פה בדבר.
כן.
זה ההפך, אבל, זה ההפך מדני ארטי.
אבל אני לא חושב שהעניין הוא הקבוצה אפילו, העניין הוא פרסונלי. כאילו, מבחינת כל מי שחלק מהצד הזה, אני חושב, כאילו, זה ניחוש, אבל זה נראה לי כמו, אתה מחזיק בדעות שלי,
כן.
ולכן אני סבבה איתך, כי זה הדעות שלי, זה לא הצד שלי.
אתה לא חושב שזה חלק מקבוצה, כאילו... אני חושב...
זה יוצא ככה.
אני חושב שזה חלק מלהיות הקבוצה המנצחת, שמנסה לנצח ביחד. זה מה שאני חושב, כשבט, אם תרצה.
כן.
וזה שבט במרכאות שיותר ידוע באמת בסלחנות שלו כלפי פנים. כי המטרה שם יותר חשובה מהאמצעים. זה העניין. לא יודע, זה כאילו, תמיד כשאתה מסתכל על המחנה השני, הדבר הראשון שעולה לראש זה כזה סכינאות, ומי שטעם מגלים אותו... וכזה, ואתה רואה את לוינסון, כאילו נגמר הסיפור שלו, לוינסון סיים, במחנה הזה הוא סיים.
נכון, אבל מצד שני גם אתה יכול להגיד, כאילו אתה רואה נגיד כל פעם שיש כזה איזה תביעת דיבה כזה נגד מישהו מהימין, והם כזה מרימים איזה אירוע של התרמות
ומימון
המונים, זה כמעט אף פעם לא מצליח.
כן?
זה כמעט אף פעם לא
מצליח. אני עכשיו ראיתי איזה אחד שבמקרה, לא זוכר של מי, שבאמת הצליח, אבל כן.
של הלל ביטון רוזן.
הלל ביטון רוזן, כן.
שבזמן שהוא עושה
מימון... נצפה בתאילנד.
כן.
כן. בסדר.
אחלה.
לא בהכרח קשור.
לא בהכרח קשור, אבל... טוב, הוא חסם אותי מזמן עם כל מיני דברים שכתבתי עליו.
למה?
בסדר. שוב סיבה.
כן. טוב, תראה, זה מספיק בשביל פתיח, אפשר מבחינתי להמשיך את זה עוד המון.
מה זה מספיק עשינו פתיח פרק. באורך של פרקים מהראשונים שלנו,
וואו.
הייתי אומר.
אולי נשים איזה טיים קוד שאומר מתי מתחיל הפרק.
אני בהחלט לא אעשה את זה.
לא תעשה את זה.
לא אעשה
מי
את
שהגיע
זה.
עד עכשיו, כל הכבוד.
יפה. מה שכן, יש מוסיקה, אתה יודע, שמסמם הדברים, אז
צריך
בוא נאמר.
צריך לתת גם חוקי פורמט וזה.
בוא נאמר, וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה, אני קובי מלמד, תן עכשיו חוקים ומצוות.
קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד. מוסיקה.
שמע, יש לי הודעה.
מה ההודעה?
אני עשיתי מעשה.
אוי ובוי.
ואני לא יודע איך הוא יתקבל. אני לא יודע איך המאזינים שלנו יקבלו את הדבר הזה.
עשית שינוי מין?
כמעט. אני חושב שבאיזשהו מקום יהיו כאלה שיקראו לזה בגידה בעקרונות.
אוקיי.
ויהיו כאלה שלא. אני מאמין בלתת הזדמנות שנייה לאנשים.
וואו.
אני השתתפתי בלשחרר את הדוב.
אני ידעתי את זה כבר.
כן, אני מצטער. אבל קיבלתי הזדמנות. בעצם גם אתה סוג של השתתפת בפרק הזה.
גם אני.
בשיחת טלפון מרגשת. ואני חייב להגיד משהו.
כן.
אני חושב שאני מחבב את דוב נבון עכשיו.
Oh my god. מתהפך כמו סטייק אתה. כן. ואגב, עוד איזה תכונה של המחנה, כאילו, לשנות, אתה משנה דעתך, אתה התהפכת כמו סטייק. תשמע, מה, ספר לי משהו, כמה מילים על דוב נבון.
קודם כל, זה, מה שקרה, הקליטו, רצו להקליט עוד פרק הזה רביעי או חמישי שהם עושים עם יואבי שלנו, הקרנף. ואמרו לי, אולי תבוא גם הפעם, אתה יודע, אתה עורך שלו וזה, בוא נביא אותך גם, אתה גם דמות. עבור מאזיני הקרנף.
מספר 31.
כן, נכון, נכון. מתגאה ללבוש את החולצה. והוזמנתי, ואני משוכנע במיליון אחוז שלדוב לא היה מושג מי אני כשהגעתי, למרות שנפגשנו כמה פעמים במשרדי בית הפודיום.
כן.
פרישמן, השותף שלו נדב פרישמן, איש יקר, בחור חמוד מאוד, אני מחכה שתאשר לי את הדמות שאמרת שאתה רוצה לעשות לי בקופה ראשית. אז ההיכרות הראשונית השלישית שלי עם דוב נבון,
כן.
כי כבר נפגשנו כמה פעמים אבל לא זוכר את זה, הייתה, תשמע, אני שונא אותך, וזה ממש כאב לו. הוא ממש נעלב מזה.
זה הכאיב לו?
כן, כן, כן. הוא לא הבין למה זה קורה, ומה הוא עשה לו בסדר, ומה הוא צריך לעשות כדי לתקן.
אבל נראה לי שהסברנו לו את זה, בסופו של דבר.
מספר פעמים, כן.
להסיר את מועמוד הזו.
זה כל מה שאתה צריך לעשות.
מתחרות פודקאסט השנה של גיק טיים, בפעם הבאה שהיא מוכרזת.
בהחלט. ואנחנו נראה אם זה קורה או לא. אבל כן, זה באמת קרה לו, ובאמת הרצון לתקן, זה משהו שאני מעריך. אני מכבד את זה.
תראה, אתה כמו ישו. בהרבה מובנים.
כן.
אתה הולך על מים.
הנה, אני עכשיו הלכתי על המים, זה מה שאני שותה.
מפנה את הלחי השנייה. אתה בן לבטולה. יש המון המון מכנה משותף ביניך.
כן, כן, הייתי מספר פעמים בנצרת.
אתה בן להורים. ואני מכבד את זה, את הרצון שלך.
אתה הולך איתי, אתה אומר.
אני הולך איתך. אני יצא לי להחליף כמה מילים שם עם דוב, העברתי לו טוב מאוד מה,
זה נכון.
מה חשבנו
זה
עליו.
זה נכון, אין ספק, העברת את המסר טוב טוב.
ואני רוצה להאמין שלפעמים בן אדם צריך לקבל את הקפה הזאת בשביל להתעורר. כן. ואנחנו הערנו את הדוב.
אני אפילו קיבלתי חיבוק דוב בסוף האירוע.
כן. חיבוק דוב זה דבר לא טוב בדרך כלל.
כן, זה נכון.
כן. למרות שזה נשמע די נעים, חיבוק דוב.
כן, זה כזה פלאפי כזה, וחם, חם.
רק שבמציאות הוא כנראה מועך את העצמות לחלוטין. יפה מאוד, אז מתי הוא מתארח אצלנו, דוב נבון? זאת השאלה.
אתה יודע מה?
או, נדב.
הם שאלו.
וואלה, מה הם רוצים? הם באים כזוג כאילו?
כן.
הם פאוור קאפל?
הם שאלו בזווית הזאת. האם נרצה?
נשקול.
ספרו לנו בתגובות האם אתם מוכנים לסלוח לדוב.
כן.
ונראה מה נעשה, אבל כן, זהו, היה לי חשוב שתשמעו את זה ממני, למרות שסביר להניח שהפרק שם יצא לפני שהפרק הזה יוצא, אבל צריך לדבר על דברים, צריך לדבר על דברים ולתת גילוי נאות וככה, אני לא רוצה להסתיר שום דבר מכם, קהל מאזיננו היקר, חשוב לי שתבינו גם את מה שקורה וגם את הלך הרוח והמחשבות ש... הלכו מאחורי כל מיני מהלכים שאנחנו עושים. אז הכל בשקיפות מלאה מול המאזין והמאזינה.
בהחלט.
ואם יש שאלות, ideas@yeshmezu.com ואולי אני אענה באיזשהו שאלה.
טוב. תן לנו חסות real quick.
נותן חסות. חברינו היקרים בקונגלומרט השינה הגדול ביותר באזור אגן הים התיכון, חברינו היקרים בפנדה. פנדה. שרוצים ככה שיהיה לכם נומי נומי טוב טוב נומי טוב. נומי. אתה לא ישנת טוב הלילה.
לא.
אז איך, מה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות אחרי שאתה ישן לא טוב? לרכוש מוצרים, לרכוש מוצרים כדי גם להתעורר וגם לשדרג לך את חוויית השינה בפעם הבאה. אז רכשו, מה אפשר לרכוש באתר פנדה? הרבה מאוד מוצרים כגון מזרני שינה פרימיום ברמה הכי גבוהה שיש, מיטות, מצעים רכים ונעימים, הכרית ההיברידית השתבח שמה לעד, ספות, פופים, מזרנים לכלבים, מגבות, מגנים למזרן,
טופרים,
סמיכת פוך סינתטי, סמיכות ומצעים לתינוקות ותינוקים, גם כן, שידה, שטיח, כל המכלול ממש מונח ככה אל מול כף ידכם, רק קליק אחד או תפיחה אם אתם במסכי המגע שלכם.
שימו איזה טאפ.
איזה תפיחה קלה על המסך. כל מה שצריך לעשות זה להיכנס לאתר פנדה. ZZZ.COIL. ביחו בדיוק את מה שבא לכם ומתאים לכם. כל ההזמנות במשלוח הנה חינם לכל רחבי הארץ. קוד קופון יש 15, YESH15, ל-15% הנחה לכל הרכישה. פנדה, חלומות נעימים. יאללה, בואו נשים מעברון קטן ונצא לדרך, למה הגיע הזמן. טוב.
נראה לי ש27 דקות לתוך הפרק, זה זמן הגיוני להתחיל.
זמן הגיוני להתחיל. אחרי זה אומרים, אבל זה חצי מהפרק. כן, זה חצי מהפרק.
אנחנו שאלנו ואתם אהבתם את זה.
יפה.
זהו.
כל מי שזה בא לו ברע, חבל. כאילו זה מבאס, אנחנו רוצים שתהנו בסופו של דבר, ואנחנו שמחים שאתם בוחרים בנו להיות ספק הפודקאסטים מספר אחת שלכם, כבר שנה שמינית ברציפות.
נאון.
וואו. טוב, בואו נצא לדרך. בתחילת המאה ה-17, שוודיה עברה מלהיות ממלכה ענייה ודלילה באוכלוסין.
דלילה.
דלילה באוכלוסין, עם מעט מאוד השפעה, הם הפכו לאחת המעצמות החשובות בפוליטיקה האירופית. העלייה הזאת במעמד שלהם, בעניינים בינלאומיים, וגם הגדילה בכוח הצבאי שלהם, התאפשרו בעיקר בזכות רצף של מלכים מוכשרים, ושיטת ממשל יעילה מאוד שחיזקה גם את המדינה וגם את הצבא.
יפה.
צומחים יפה. האדם המרכזי, מאחורי עלייתה של האומה השוודית למעמד הזה, היה המלך גוסטב השני אדולף.
איזה שם נוראי.
שהוא נולד ב-1594, והוא הוכתר למלך עוד לפני יום הולדתו ה-17.
מלך.
מלך. בעשור הראשון שלו כמלך שוודיה, הוא היה מנהיג צבאי מצליח באופן, כאילו בצורה יוצאת דופן, ואהוב מאוד בארצו. הוא נחשב לאחד השליטים המצליחים של התקופה. הוא היה מלך פרוטסטנטי שנלחם מאוד כדי לקחת טריטוריה מהקתולים, ולוודא שבעצם מדינות קתוליות לא התפשטו. האויב הגדול של האומה השוודית באותה התקופה, היו הפולנים. שהם ככה מעבר לים הבלטי.
כן.
כי הם קתולים והם קרובים. ואנחנו שונאים אותם.
לא אוהבים קתולים.
לא אוהבים קתולים בכלל, ופולנים בפרט. עכשיו, רוב העניינים הימיים באותה התקופה, התנהלו, כל הקרבות הימיים בעצם, התנהלו בין ספינות עם תותח אחד, וככה כמה ספינות קטנות יותר שמלוות את ספינות התותח האלה. בעצם הרעיון היה, כאילו ירי מתותח, פוגעים בספינה שממול, או מהצד בעצם, פוגעים בספינה השנייה, ואז ככה עולים עליה ומשתלטים עליה בקרב פיזי. כאילו, כמו שאנחנו מכירים מכזה.
אבל אם אתה יורה עליה, אולי תתחיל לטבוע.
אולי, ואולי לא.
אולי לא.
אולי פשוט תעשה נזק.
כן.
ותפגע באנשים.
רק כמו איזה פירט, אתה מפיל איזה גשר על זה, ואתה נכנס פנימה.
זה די מה שהיה, כאילו, אני חושב שזכרנו את זה פעם, שהייתה תקופה כאילו שפיראטים היו בחסות מדינות. של כאילו, אנחנו הפיראטים של הבריטים, כאילו, כן. יוצאים וכובשים דברים למען הממלכה, ואז גם, לא יודע למה הם עשו את זה, אבל כאילו ממש נותנים, כאילו, אתה לוקח שלל ונותן ממנו לבית המלוכה. זה הדבר.
ותותחים זה היה כאילו נכס רציני בצבא, כן. בצבא כלשהו.
זה היה סיפור מאוד יקר,
כן.
ומאוד נחשב, כאילו הרבה תותחים בתקופה הזאת היו בשימוש למשך יותר שנים מאשר הספינות עצמן. כאילו הספינה הייתה נהרסת, טובעת לפעמים, והיו ממש מושים מהמים
וואו.
את התותחים ומשמישים אותם לספינה אחרת.
מדהים.
זה, כן, זה היה עניין הפוץ. קיצר, ב-1626, המלך גוסטב השני אדולף,
כן,
או גוסטבוס אדולפוס,
וואו.
וגם היה אחד השמות שלו, הוא רצה לבנות ספינה ענקית ומרשימה, שתפגין את העליונות של השוודים בים הבלטי. לשם כך, הוא הזמין, כאילו, זה, הרעיון היה לא ספינה אחת, אלא חמש ספינות מלחמה מפוארות, ובראשן, ספינה אחת שתהיה כאילו ספינת הדגל, בשם וזה.
וזה?
כן.
זה כאילו קצת מזכיר, כמו שהם תוקים שמות כאלה באיקאה, זה בדיוק זה.
כן?
כן.
נכון? אז הספינה הווסה, שהיא בעצם אמורה להיות גאוות הצי, ספינת דגל שתתנסה לגובה של 52 מטרים, ולאורך של 61 מטרים. כאילו משהו גדול.
חזק.
גדול ומרשים.
כן. דברי.
כן.
אתה מבין מה גבר, כמה דברים גברים יעשו כדי לא לדבר על הרגשות שלהם?
כן, גבר יבנה ספינה ענקית באורך 61 מטרים במקום
לדבר על הרגשות שלו.
לדבר על הרגשות שלו, בהחלט. לווזה היו אמורים להיות, כאילו התוכניות היו 64 תותחים. אוקיי, אם אמרנו קודם שרוב הספינות באותה תקופה היו עם תותח אחד, אז פה 64 תותחים, 32 בכל צד.
זה נחמד שזה חזקה של 2, מאוד מאוד מכבד את זה.
יפה, אוקיי.
מאוד מכבד את זה.
מעניין.
כן.
64 תותחים שיהיו מסוגלים לראות בו זמנית כמות תחמושת שפשוט לא נראתה באזור לפני כן.
וזה גם, זה רק ל... כאילו, אתה יכול רק להפעיל חצי מהם בכל זמן נתון, כי אתה כנראה יורה לכיוון אחד.
כן, אתה יכול טכנית...
אתה יכול להיכנס בין שתי ספינות אויב ולראות...
כן, טכנית אתה יכול לראות הכל באותו הזמן, אבל סביר להניח שתשמיש רק חצי בכל זמן. אבל עדיין, גם אם זה רק חצי, זה 32 בניגוד ל-1.
כן.
בדרך כלל. עכשיו, מתחת לכל זה, כדי לעזור לייצב את הספינה, היה מה שנקרא, לא הצלחתי למצוא איך קוראים לזה בעברית, אזור בלסט.
בלסט?
מלא באבנים, 120 טון אבנים, זו הייתה התוכנית, למטה, כאילו, בקרקעית של הספינה. אני לא מומחה לספינות, אבל ממה שאני מבין...
לא יודע, אני לא ספן.
כן, אבל הרעיון של הבלסט הוא בעצם משהו כבד מן הסתם שיחזיק את הספינה, אבל גם שיכול לשנות את מרכז הכובד שלו עם התנועות של הספינה, כדי לעזור לדבר הזה להתייצב כמו שצריך.
כתבו לנו אם הייתם בסטילים ואתם מבינים את הדבר הזה.
כן, או שלא.
או שלא.
או שלא, כי כבר הקלדנו את הפרק.
נכון.
אין לי מה לעשות עם האינפורמציה הזאת יותר, זה כבר לא מעניין אותי. עד הפעם הבאה שנדבר על ספינות. אז באופן כללי, ככל שהבלסט רחב יותר, כאילו תופס יותר שטח לרוחב, מה שנקרא, מרכז האיזון יכול יותר לזוז, ואז סביר להניח שהספינה שלך תהיה יותר יציבה, ויותר עמידה בפני, אתה יודע, תנודות בים. בנוסף, צריך שהספינה לא תהיה גבוהה מדי, כי אז ממש יש לך את הסיכון שהדבר הזה יתהפך.
כן, ברור.
כן, כאילו, בסופו של דבר, פיזיקה נורא רציונלית, איך שהדבר הזה עובד. הנריק היברטסון, שהיה יליד הולנד, הכינוי שלו היה מאסטר הנריק.
מאסטר, נשמע כמו איזה, כמו הרמי פליקס החתול. רואה את מאסטר צילינדר?
וואו. עכשיו כן. לא זכרתי עד שאמרת את זה, אבל כן. מאסטר הנריק הוא זה שנבחר לנהל בעצם את בניית הספינה. במשך יותר משלוש שנים החברה שלו עסקה באיסוף החומרים ובהרכבה. תהליך ארוך.
תהליך.
לפני השלמת תהליך הבנייה, ערכו מה שנקרא מבחן כשירות לספינה. עשרות מאנשי הצוות עלו על, על הווזה, והם רצו מצד לצד. זה משהו שהיה מאוד מאוד נפוץ. ככה בוחנים בעצם את היכולת של הספינה לשמור על יציבות. פשוט עשרות אנשים רצים לצד שמאל, עומדים שם קצת, ואז רצים לצד ימין, עומדים שם קצת.
קוריאוגרפיה לא... לא רע.
כן? אני לא יודע מה התנועות היו.
מרגיש כמו קצת קדר בטירונות גם.
כן, זה קצת הקדרים באים.
זה קצת הקדרים באים, נכון.
אז רצים ככה, אופ, אופ, עשרות פעמים. כאילו, ככה הדבר הזה עובד. ממש...
ומה אם הם יגלו שזה לא יציב? כאילו, ויפלו למים? מה אמור לקרות שם?
אז הפעם, סגן האדמירל עצר אותם אחרי 3 ריצות.
בדקנו מספיק.
במקום עשרות פעמים, רצו 3 ריצות מצד לצד, לא, לא בדקנו מספיק, הבנו שחייבים לעצור.
אה, אוקיי. זה לא יציב.
כן, זה לא מחזיק מים, מה שנקרא.
אבל המים אמורים להחזיק את זה.
כן, נכון. וזה באמת לא מחזיק מים.
זה באמת לא מחזיק מים. זה שוקע. זה תקין.
ככה זה בדרך כלל. אז היה ברור שהווסה כאילו לא קשירה. לים עדיין,
כן.
אז עצרו את הניסוי, אבל המלך גוסטב השני אדולף,
אגב וסה זה ממש שם שמנבא רעות לספינה הזאת,
כי זה מחזיק הרבה מים,
כי ממלאים במים וזה בו דבר
יפה. אני לא זוכר, לא הסתכלתי עם וסה אם יש לזה משמעות אחרת בשוודית, אבל כאילו אני בספק
כנראה,
הייתי אומר. קיצר, אז ברור שהספינה לא קשירה עדיין, אבל המלך גוסטב השני אדולף שולח שוב ושוב מלא מכתבים בדרישה, תסיימו כבר את הבנייה של הדבר הזה, אני רוצה להשמיש את הספינה הזאת כמה שיותר מהר. נונסטופ שולח מכתבים. אז הלחץ על בוני הספינה היה מאוד גדול, והם היו חייבים לסיים את המשימה, כי המלך דורש, כי המלך אמר,
המלך אמר.
אז בוני הספינה וגם כמה ממנהיגי הצבא, ספציפית חיל הים, ממש מקבלים איומים מפורשים של תסיימו את הדבר הזה, או שאתם מפוטרים, או יותר ממפוטרים.
או גרוע מכך.
כן. אז כל מיני אנשים מקורבים למלך ממש מאיימים על החבר'ה האלה שרוצים, הם בעצם רוצים לראות את הספינה מוכנה כמה שיותר מהר, למרות שחשוב להגיד, כאילו כל התהליך הזה של בניית ספינה במימדים האלה, היה חדש לגמרי לשוודים. כאילו כל העיצוב של הווזה היה מבוסס על השארות לפי ספינות צרפתיות שהם ראו.
נשמע כמו דרך בטוחה לכישלון.
כן.
נראה לי שככה בונים את זה.
זה נראה ככה.
כן.
סביר להניח שאם זה נראה ככה, אז זה מה שעשו.
כן.
אבל הסביר להניח הזה לא מבוסס על המון ניסיון.
ולהסתכל על ספינה אחרת.
כן.
שאין לך ממש גישה אליה.
כן.
ולהגיד נראה לי ככה עשו.
נראה לי שכן. זה פריטי ממש מה שקרה. אז השוודים היו באמת... ממש טירונים בכל מה שקשור לבניית ספינות מעבר לדברים הבסיסיים.
אתם טירונים.
כן, יוסף שילוח השוודי. תנסה לתת לי את יוסף שילוח
השוודי. איך בכלל נשמע מבטא שוודי?
בורק, בורק, בורק. הנה שלי.
אתם טירונים. לא, זה יצא טורקי.
זה יצא טורקי.
כן.
אוקיי, בסדר, ספרו לנו בתגובות.
כן.
יוסף שילוח הטורקי. יפה. אז הם באמת, הם לא ידעו אפילו לחשב מה צריך לעשות כדי באמת לשמור על ספינה עומדת וצפה. כאילו, כל הסיפור הזה של בלסט, הם לא באמת ידעו מה עושים ואיך. וכאמור, באמת, הכל בלחץ של זמן, ככה שאי אפשר להשקיע בבדיקות יותר מדי, בניסויים.
כמו כל פרויקט הנדסי טוב, אתה לוקח חבורה של אנשים שלא יודעת מה היא עושה, שם אותם בלחץ של זמן, ואומר להם שזה חייב להסתיים כמה שיותר מהר, זה בטוח הולך להצליח.
אין ספק. ספוילר? בסדר. בנוסף, העובדה שהספינה נבנתה על ידי צוות שהורכב מעובדים הולנדים ושוודים, כמו שאמרנו, מאסטר הנריק הזה הוא הולנדי, אז הצוות הוא כאילו, לא יודע להגיד באחוזים, אבל כזה חצי-חצי...
לא ממש יכולים לדבר אחד עם השני.
לא רק זה, גם יחידות מידה שונות.
או שיט.
כי כאילו, רגל, פוט,
כן.
אצל השוודים באותה התקופה זה היה 12 אינץ', ואצל ההולנדים זה היה 11 אינץ'.
איך אני אוהב יחידות מידה. איך זה הגיוני בכלל, באמת? איך זה הגיוני?
מה?
שהמילה, כאילו, שפוט, יהיה לזה אורך אחר במדינות אחרות.
מעניין, כאילו, זה סבבה שזה הגיוני שהם משתמשים ביחידות מידה אחרות, אבל איך זה הגיוני
שהם
משתמשים באותה מידה, באותה מילה. מעניין, לא חקרתי את זה, מודה. קיצר, אז ברור שגם הדבר הזה מוביל לבעיות איזון. כי אומרים לך, תעשה את זה 70 רגל, תעשה את זה 70 רגל, אבל הרגל היא לא אותה רגל, אנחנו נהיה בבעיה. קיצר, בסופו של דבר הווזה נבנתה, והבנייה הושלמה, והיא הייתה עצומה ומרשימה מאוד, זה כן. הספינה נצבעה באדום וכחול, עם המון גילופי עץ מאותרים כאלה, שכיסו את כל הספינה מהחרטום ועד הירקתיים.
בטח.
אריות יפהפיים מזהב קישטו את חלקה האחורי של הווזה, כסמל בעצם, אתה יודע, יש את בית המלוכה, ותמיד יש כזה חיות וצבעים ודגלים וסמלים וזה, אז אריות זה הסמל של...
מקורי.
גוסטב השני אדולף, כן, הוא המלך היחיד שהשתמש באריות. קיצר, בערך 500 פסלים קישטו את גוף הספינה, כאילו פסלים, גילופי עץ וזה, כאילו ממש... איתורים מרשימים לפרטי פרטים כאלה, סופר מדויקים כאלה, מאוד 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 מאוד, מאוד רציני ויפה ומרשים. ואם היית מסתכל על החריטות והגילופים האלה שעל הווזה, בעצם הכל היה מכונת תעמולה, כאילו לאדר ולפאר את המלך ואת הממלכה.
בטח.
ועל הדרך גם לצחוק על פולנים ולרדת עליהם. חלק מהדמויות שבגילופים האלה, זה ממש כמרים קתולים רועדים כאלה, מפוחדים מהצבא השוודי שמתקרב, או מהאריה השוודי, או מהמלך, כל מיני כאלה. כמובן שכל הסיפור הזה מאוד 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 יקר. המספרים המדויקים כזה משתנים ממקור למקור, אבל בערך, כאילו, הנתון שאוהבים לתת, זה שהעלות הסופית של... הבנייה וההרכבה והייצור של הווזה, הייתה פחות או יותר 5% מהתוצר הלאומי גולמי של שוודיה.
וואו.
5% מהתלג.
אימאלה, זה כאילו, זה כמעט כמו כזה הכסף שהושקע ב-GTA 6 עד כה. אתה מכיר את ההשוואות האלה בין כזה, אני לא זוכר, אין לי דוגמאות, אבל GTA 6, כאילו,
הוא יותר מהתלג של...
הוא יותר יקר, נגיד, כזה מהגשר, כאילו, בסן פרנסיסקו. וכל מיני דברים טורפים כאלה.
הוא יותר מהתלג של בוליביה.
משהו כזה מטורף. משהו מטורף.
לא יודע אם זה נכון, אבל יש לי תחושה שזה נכון.
פרויקטי ענק שכולנו מכירים, GTA 6 עלה הרבה יותר מהם כבר.
כן, קיצוני.
וזה לא מתכנס בקרוב.
והוא עוד לא יצא.
הוא גם בספק אם הוא יצא, לדעתי.
לא, הוא יצא בסוף.
יש ממש בלגן עם העובדים שם ברוקסטאר, אגב.
כן. אז זה יידחה.
עוד ועוד ועוד, ובסוף זה בעצם יצא לא טוב או משהו.
זה כמו דיוק ניוקם פוראבר יצא. או כמו...
הפלייף, מה זה היה? הפלייף 3?
הפלייף 3, אין דיווח רשמי שהדבר הזה אשכרה קורה.
זה היה הפלייף 2? הם מדברים על זה כל הזמן?
לא, הדיבור כל הזמן הוא על הפלייף 3, אבל...
כן, הפלייף 3 קונפירמד כזה?
כן, ש... בינתיים לא, אולי...
אין דיבור כזה בכלל.
אין דיבור כזה. זה כמו, אתה זוכר את האלבום של Guns N' Roses, Chinese Democracy?
אוקיי.
שהיו איזה 2 עשורים דיברו על זה, שהם עובדים על זה, ווואו, איזה אפי זה יהיה, ואז זה יצא, וזה היה כזה, בסדר. עוד אלבום של Guns N' Roses, הרבה אחרי השיא שלהם.
אבל הוא לא עלה איזה 2 מיליארד דולר.
כן, זה כן. קיצר, ב-10 באוגוסט 1628, התהפכו לי הספרות, הווזה יצאה מהנמל. יצאה להפלגה הראשונה שלה. רגע לפני ההפלגה, הצוות ירה מתח מכל 64 התותחים.
שני הזדים ככה,
כן, תחשוב כאילו, אני מניח, 32 תותחים יורים בבת אחת, זה כזה הדף רציני.
ולצד השני גם.
ולצד השני גם, וכאילו...
אולי זה מתבטל.
כן. מתבטל או ממש פוגע בכל האנשים שעומדים שם באמצע? לא יודע, זה מעניין, אין לי מושג. קיצר, הצוות יורה מתח מכל 64 התותחים של הספינה. הפיצוץ היה עצום, והאלפים שהיו שם על המזח, כולל נציגים ממדינות אחרות, ובני משפחה של אנשי הצוות, וזה, כולם מריעים וצועקים, ועושים כזה יוהו עם הממחטות שלהם, אני מניח, כזה, מנופפים.
כן, מאוד חשוב לנופף בממחטה.
חשוב מאוד. אז כולם שם עומדים וכזה, בטירוף כזה, על המזח, ואז אחרי שהעשן מתפזר, כאילו ליטרלי, כל העשן מתפזר מהתותחים, הווזה יצאה ככה בעדינות ללב ים.
יפה.
זה היה יום רגוע מאוד, עם רוחות קלות מאוד, שמיים בהירים לחלוטין, הכל נחמד ונעים.
שום דבר שמבשר את מה שעומד לקרות, זה מה שאתה אומר.
ממש ככה. אחרי בערך 1.3 קילומטרים
כן.
של הפלגה, משב רוח פתאומי מילא את המפרשים של הווזה. ככה נראה מרשים כזה,
כן.
מתנפחים כזה יפה יפה. רגעים ספורים אחר כך היה משב רוח נוסף. והיה כזה קצת גלים כאלה. הבעיה הייתה שאחרי שירו את המתח של התותחים, אף אחד לא סגר את הלוע של התותחים.
אוקיי.
אז גל מגיע.
ונכנס מים.
נכנס מלא מים
כן.
דרך התותחים.
אהה. הווזה התמלה מים, אתה אומר.
כן.
כן. אוקיי.
אז ממש.
ולא היו פרחים בקנה.
אז מיד הספינה הענקית מתחילה להתמלא מים. תוך דקות ספורות, אנשי הצוות כבר לא הצליחו לייצב את הווזה. והיא נפלה ונשברה. אחרי
בערך... מה קרה? כן?
אחרי בערך 5 דקות, הווזה החלה לשקוע.
אומייגאד!
כן. כל התהליך לקח, מהרגע שהיא מתחילה לשקוע, תלוי את מי שואלים, בערך 10-15 דקות, וזהו. ספינה בקרקעית. הניצולים נאחזו בחלקים שנשברו מהספינה, הרבה סירות קרובות מיהרו לנסות לעזור להם, אבל למרות כל המאמצים האלה, ולמרות שזה כאמור מאוד קרוב לחוף, בערך 30 אנשים מתו באירוע הזה, היו מאות אנשי צוות שם, אבל בערך 30 אנשים מתו, ממש, תחשוב גם כאמור, מול העיניים של המשפחה הייתה, כאילו זו מסורת, אני לא יודע אם עד היום, אבל כאילו במשך מאות שנים הייתה מסורת כזאת של כאילו הפלגת הבכורה של ספינה, כל המשפחה באה לראות, כאילו, וכאילו להיפרד.
להיפרד, כן.
כאילו לא באמת להיפרד, אבל כאילו לנופף לשלום.
לנופף בממחטות.
כן.
המקובל.
אז כל המשפחות שם, ו-30 אנשים מתו מול הפרצוף שלהם. מיד אחרי האסון, השוודים פתחו בחקירה. דבר חדש.
אבל זה לא, זה מי מינת הוועדה של הוועדה החוקרת?
האמת, לא ראיתי.
לא ראיתי.
אני חושב שזה בתי המשפט.
כנראה.
וזה אסור, כידוע. אז...
פעם היה אסור! היום? וואה!
אז השוודים מיד פתחו בחקירה רשמית כדי להטיל אחריות על מי שהיה אשם בסיפור, אבל בסופו של דבר אף אחד לא הוא אשם באורח פלא. הקפטן של הספינה שוחרר מהכלא, ומאחורי הקלעים, כל האצבעות הופנו בעדינות וברגישות, מה שנקרא כלפי המלך, גוסטב השני אדולף.
אדולף.
אבל אף אחד לא היה מוכן לקחת אותו באמת לבית המשפט. האשמה בסופו של דבר נפלה על בוני הספינה, מאסטר הנריק.
מאסטר.
על בוני הספינה, מאסטר הנריק, וזה היה ממש קל להאשים אותו, כי הוא מת כמה חודשים לפני כן.
אה. ככה זה.
אז קל למצוא סעיר לעזאזל, מה שנקרא. בית המשפט החליט שבמקום באמת לבדוק מה קרה, פשוט להטיל את כל האשמה והאחריות על הבחור שמת לפני כמה חודשים, ולהמשיך הלאה עם הסיפור. אז זה מה שקרה.
זה מה שקרה, למה לא?
המשיכו הלאה עם הסיפור.
פשוט תפרו את הבן אדם שלא יכול להגין על עצמו.
כן.
ואמרו, יא, לא נורא.
בסדר.
כן.
אז במשך השנים נעשו כמה ניסיונות לחלץ את הווזה מקרקעית הים, אבל הם לא הצליחו, כי הווזה הייתה ממש תקועה שם חזק, כאילו בבוץ.
אגב, אנחנו צוחקים וזה, אבל מה, חסרים, אפרופו ספינה, ספינת החלל, סתם, חסר כאלה שהושקו בהם שנים ומיליארדים, והם התפוצצו
בחזרה
מהאטמוספירה או ביציאה. נעשה, עשו
קריירה על זה.
כן. חסר המראות של ספייסיקס שנגמרו בפיצוץ.
וואו, כל הזמן.
וזה עדיין יותר משתלם וזול כאילו ממה שנאסה היו עושים.
כן.
כי זה כאילו, מספיק שזה פעם אחת מצליח וזה כזה, אוקיי.
וואו, וואו. אז כן, אז היו מלא ניסיונות. הצבא השוודי, מה שכן, הם הצליחו, כמו שאמרנו בהתחלה, לחלץ מהר מאוד כמעט את כל התותחים של הספינה, כי זה מה שחשוב.
זה שם הכסף.
בדיוק. שם הכסף והעוצמה הצבאית. אז כן, אז הוציאו... מתוך 64, אני חושב, הוציאו 50 ומשהו, תותחים מאוד מאוד מהר. במשך מאות שנים, שרידי הווזה פשוט נשארו שם, קרוב מאוד לחוף, אבל עם הזמן, המיקום המדויק של הספינה התרופה, די נשכח. ובאיזשהו שלב כבר לא ממש יודעים איפה היא נמצאת. ושוכחים מהסיפור הזה. עד תחילת שנות ה-50, כאילו 1951, אם אני לא טועה, איזה ארכיאולוג חובב שוודי, פתאום טוען שהי, לחלץ ספינות תרופות ממי הים הבלטי, זה משהו שהוא יותר קל והספינות משתמרות יותר טוב, כי יש איזו תולעת, קוראים לה טרדו נבליס, שהיא בדרך כלל הורסת...
טרדו נבליס, נשמע כמו שם, סליחה, אני יודע שאתה לא מעולם המושגים האלה, זה נשמע כמו משהו שמשחקי הקס כזה.
כן.
היה שם איזה דמות כזו ש... הכינוי שלו היה תולעת אפורה, או משהו כזה, זה היה טורגו נודו, משהו כזה, זה ממש מזכיר לי את זה.
אז זה מאוד הכיוון, אז בסופו של דבר זה שמות לטינים.
כן, כן, ממציאים שם.
אז התולעת הזאת היא בדרך כלל הורסת עץ מתחת למים מאוד מאוד מהר, ובים הבלטי בגלל הטמפרטורות וכל מיני תנאים גיאוגרפיים וטופוגרפיים, אני מניח. אז התולעת הזאת לא שם.
כן, אוקיי.
אז ספינות יכולות להשתמר במשך הרבה מאוד זמן מתחת למים. אז הבחור הזה נכנס מאוד מאוד חזק לעניין, ומתחיל לחקור ולחפש וזה, ובאמת ב-1956 הוא מוצא את המיקום.
וואלה גבר.
של הספינה. יותר מ-300 שנה אחרי שהיא שקעה. צוללנים עבדו במשך שנתיים כדי לחפור 6 מנהרות מתחת לספינה, ואז להעביר שם בעצם רצועות פלדה
ולמשוך
כאלה.
ולמשוך את זה, כן.
כן, רצועות פלדה כאלה שהיו מחוברות למצופים כזה, ואז לאט לאט למשוך את הדבר הזה.
איזה מגניב.
מעל לפני המים. עכשיו, העבודה הזאת מתחת לספינה הייתה מאוד מאוד מסוכנת. הצוללנים בעצם היו צריכים לחתוך מנהרות דרך הבוץ, חמר, whatever, עם סילוני מים בלחץ מאוד מאוד גבוה, וככה לשאוב בעצם במקביל את הבוץ שנוצר מהדבר הזה, וכל זה בחושך מוחלט, לא רואים כלום.
יואו!
וכל זה בזמן שיש מאות טונות של ספינה מעל הראש שלך, כאילו,
סכנה מטורפת.
שזה יכול לקרוס עליך בכל רגע. סכנה קבועה הייתה שהשרידים יזוזו או ישקעו יותר עמוק בבוץ גם, אתה יודע, אתה מזיז את האדמה שמתחת,
כן.
זה יכול גם לשקוע יותר, וגם לקרות בזמן שיש צוללנים למטה, ואז כאילו הם ילחדו כאילו בפנים. ולמרות התנאים המסוכנים, נעשו יותר מ-1,300 צלילות.
בטח.
במהלך מבצע החילוץ
הזה. זה שנתיים.
כן, בלי אף תאונה רצינית.
יו.
כאילו, כולם יצאו מזה די בסדר. במהלך שנה וחצי, צוות קטן של צוללנים מקצועיים, פינה פסולת ובוץ מהסיפונים העליונים, כדי להקל על המשקל של הספינה. פשוט להסיר כמה שאפשר.
להרים אותה.
כן. ובמקביל, הם גם אוטמים את כל מה שהם יכולים, כדי שגוף הספינה יהיה כמה שיותר אטום, ואז יהיה באמת אפשרי למשות את הדבר הזה מהמים. בבוקר של ה-24 באפריל 1961, שזה אחרי 333 שנים,
יו!
שהספינה מתחת למים, הווזה חולצה ונמשתה החוצה מהמים. עכשיו, הקטע ממש מגניב בסיפור הזה, הם כאילו מוציאים אותה מהמים, מתחילים לגרור אותה, היא כאילו ממש צפה,
כן.
מתחילים לגרור אותה, ובאיזשהו שלב מנתקים את הגרירה, והווזה בעצם משלימה כאילו את
שטה.
ה... כן, כאילו, שטה בעצמה על אטמו. המים.
כן, היה אפשר.
כי הם אטמו ובעצם שעבו החוצה את כל המים שהיו עליהם.
כן.
אז ממש, טכנית לכמה רגעים, הספינה ממש מפליגה שוב, כאילו, שטה, ואז כאילו, מעלים אותה על מין מצוף בטון כזה, והיא פשוט יושבת על זה. ואז מוציאים את זה מהמים בעצם.
כן.
ובנו מין סוג של מבנה כזה, צמוד למזח, כאילו, מסביב לספינה, ואז הם מתחילים כאילו עבודות שימור על הדבר הזה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, העץ, סביר להניח שהוא התבקע מאוד מאוד מהר,
כן.
אחרי שמוציאים אותו מהמים אחרי כל כך הרבה זמן, אז עושים עבודות שימור, וזה במשך 27 שנים, עובדים
וואו.
על הספינה. זה מלא זמן.
זה מלא זמן.
כן, כי הדבר הזה עצום כאמור, ויש המון פרטים קטנים של כל הגילופים והעבודות וזה, אז רוצים ממש לשמר הכל. אז במשך 27 שנים עובדים על הדבר הזה, הערכה היא שבערך 95% מהספינה ישתמר. כאילו, באמת, כאמור, התנאים היו מאוד מאוד טובים לשמור על הדבר הזה במשך מאות שנים. ב-1988 הווזה הועברה למיקום החדש שלה, שזה מוזיאון הווזה בסטוקהולם, נמצא שם...
מוזיאון הווזה.
כן.
אני חייב רגע לגגל את הדבר.
והמקום הזה עובד עד היום עם עשרות מיליוני אנשים שכבר היו שם. המוזיאון נפתח לקהל הרחב ב-1990, ומאז הוא עובד. יש גם המון דברים ארכיאולוגיים כאילו מעניינים.
וואו, זו ספינה מהממת.
כן, כן, כן. זה סופר יפה, סופר מרשים.
וואו.
ואפשר ללכת לראות את זה.
וסה.
כן.
מדהים.
זה נראה מטורף. יש גם באמת הרבה דברים ארכיאולוגיים, ממצאים ארכיאולוגיים מעניינים שהם הצליחו להוציא מהדבר הזה, כי בעצם גם התנאים של המים וגם הבוץ בקרקעית של האוקיינוס פשוט שימר הכל בצורה ממש ממש טובה. הם למשל הצליחו לגלות איזה מטבעות אנשים נשאו עליהם באותם השנים. הצליחו להבין באיזה סוגי בדים אנשים השתמשו, ומן הסתם יש לזה השלכות היסטוריות מעניינות וזה. אז כאילו, ממש בזכות התנאים האלה ובזכות הארכיאולוג החובב הזה שהחליט שאפשר יהיה למצוא את הדבר הזה ואז חיפש ומצא את זה בעצמו, יש ממש המון דברים שאנשים למדו על התרבות השוודית של המאה ה-17 בזכות המציאה של הדבר הזה. זה מגניב לה.
ענק.
זהו, זה הסיפור של הווזה או וסה או whatever.
קול, קול, קול.
עוד התרסקות בעקבות יומרה של מלך ולחץ של זמן ותנאים לא טובים.
כן.
אחלה.
טוב, יעקב, בוא נסכם פה.
בוא נסכם עניינים ונאמר שזה היה עוד פרק של...
מה יש בזה?
ונזכיר, אם בא לכם לשדרג את חוויית השינה שלכם ולישון...
ובא לכם.
ובא לכם, כי למה לא? לישון זה חשוב, זה משהו שכולנו עושים לפחות רבע מהיום שלנו, אם לא יותר. כ-30% הייתי אומר, מהיום שלנו. אנחנו מבלים במיטה, בנומי נומי.
כן.
אז תעשו את הנומי נומי שלכם טוב. פנדה ZZZCOIL, קוד קופון, יש 15YESH15 ל-15% הנחה על כל הרכישה. רוץ על נאום הסיום שלך.
טוב, ותודה לכל מי ששולח לנו רעיונות לפרקים. יעקב, מאוד מאוד מודה לכם.
ורעיונות לפרקים.
לפרקים גם. המייל, כאמור, הוא idz@myshvz.com. אתם יכולים ומוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, שם תקבלו הודעות לפני כולם על מתי יש לנו לייבים וכדומה. נודיע על תאריכים בקרוב. אנחנו נמצאים בסושל, מה יש בזה הקבוצה בפייסבוק, בטוויטר, אנחנו באינסטגרם, whatever. פשוט כל הלינקים נמצאים בלינקטרי שלנו כאן בתיאור הפרק. כנסו, תפ תפרגנו, תדרגו, תנו תגובות, הכל באהבה, הכל בטוב. אנחנו לא מתבאסים עליכם שאתם כותבים.
אבל למה 27 דקות חפרתם על עומרי כספי?
על עומרי כספי, על דני אבדיה וחיים. מי דיבר כל כך הרבה זמן על דני אבדיה וחיים לוינסון? כאילו זה לא... תושיב את שניהם ביחד, זה לא יקרה כאילו. אבל זה הקסם. זה מה שאנחנו עושים פה. זה הסיקרט סוס. טופולוגיה וטופוגרפיה. זהו ידידי, תודה רבה לך.
תודה רבה גם לך ידידי, ועד הפעם הבאה.
יאללה ביי.